הנפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. אל תרפה, ביקש האיש בתחנת הדלק. כל הכבוד, ישר כוח, תמשיך בכל הכוח. אמר לי הבחור בסופר. האחר טלפן, מיוחד בשביל לומר כמה הוא שמח לשמוע שמעלים את הנושא הזה של החתונות שוב ושוב. וכך עוד רבים וטובים שהתקשרו ועודדו וביקשו אל תרפה מהנושא. אחד מהם תפס את ליבי, זה היה אותו אחד מתחנת הדלק. אני ממלא דלק, בסך הכל רוצה להמשיך לביתי, וניגש אליי אדם. נראה בן גילי, אבל זקנו לבן ועצב על פניו. הוא מסביר לי שהוא שמע את התוכנית שלי ברדיו בשבוע שעבר, והוא רוצה לומר לי משהו. יש לו משהו חשוב. הוא אומר, תראה, אני אמנם בן גילך, אולי עוד כמה שנים מעליך, והזקן שלי לבן, זה מהחתונות של הבנות. תשמע, אין פתרון לנושא הזה. חבל שאתה מנסה ברדיו לדבר, אין לדבר הזה פתרון. אז שאלתי אותו, ומה הפתרון שלך? כיצד אתה מחתן את ילדיך אם אין פתרון? ואז הוא אמר לי משפט שזעזע אותי, ורק דוחף אותי קדימה לעסוק בנושא הזה עד שהזקנים של האנשים בני גילנו ימשיכו להיות שחורים על אף שאנחנו מחתנים את הילדים. הוא אומר לי, תראה, אני אמרתי לבת שלי, לאבא שלך אין כסף. דורשים ממני 500 אלף שקל בשביל לחתן אותך. אין לי וגם לא יהיה לי. לא לך ולא לאחות שבאה אחרייך, וגם לא לאחות השלישית, ובוודאי שלא לרביעית ולחמישית. הוא מספר לי שיש לו שבע בנות. והוא אומר, אין סיכוי שאני אחתן אפילו לא עם 400 אלף כל בת. אז אני מצאתי פתרון. אני מחתן את הבנות שלי כשהן מגיעות לגיל 27. קודם כל, כמה שנים היא תעבוד, היא תרוויח קצת כסף, וגם ההצעות שמציעים בגיל 27, הבחור כבר לא דורש שום דבר. הוא רק רוצה למצוא קלה ולהתחתן. זה הפתרון שלי לדור הרקוב שאנחנו חיים בו. המשפט הזה היכה בי בחוזקה, כי ראיתי בן אדם שברוך השם יש לו משפחה. הוא רוצה לחתן את הילדים בשמחה. הוא רוצה שהבנות שלו יהיה להם הכי טוב בעולם. הוא רוצה שהחתונות של הבנות יהיו כמו החתונות של כל החברות. אבל הוא מבין שאין לו סיכוי. הוא התייאש מראש. ואז הוא מצא פתרון לעכב את השידוך של בנותיו עד גיל 27 ואולי אף יותר, שאז לבחורים אין דרישות. אז היום, מאזינים יקרים, והיום גם הצופים שלנו היקרים, אנחנו נמשיך ונעסוק בנושא החתונות הכי שמחות שיש. כי שמחה לא תלויה בעלות המנה ובכמות הפרחים הטבעיים, או במספר הזמרים, או במספר הצלמים. השמחה זה משהו פנימי שבלב. השאלה, האם אנחנו נצליח לקחת את המודל של חתונות הקורונה שנכפו עלינו, וניקח אותם גם לשגרת חיינו, לשגרה הרגילה. אז היום אנחנו, מאזינים יקרים, נמצאים פה באולפן עם מיטב האנשים שעוסקים בתחום. ביניהם הרב אביאל חיים חורי, ערב טוב לך. איתנו נמצא הרב צבי רווינסקי. אתה מנהל את רשת התתים, תורת הבית, ומראשי ועדת הדיור של איגוד הקהילות דגל התורה. והרב בן ציון רקוב, יועץ בוועדת הדיור של איגוד הקהילות דגל התורה, מתכנן ערים, ועוד ועוד דברים שאתה עושה לצורכי צדקה. אני מבקש לפתוח דווקא איתך, הרב חורי, שאתה חבר מערכת עיתון הדרך, וזה לא סוד שאתה בא מאוכלוסייה שלפעמים מחתנת את הילדים בצורה שונה. ואנחנו נרצה קצת לשמוע איך אתה רואה את הדברים, מי האנשים שעומדים מאחוריך ושולחים אותך למשימה הגדולה הזאת. איתכם אני רוצה לדבר גם על נושא החתונות, אבל דבר ראשון שאני מבקש להציג בפניכם ובפני הצופים שלנו, זה את מה שהיה פה שבוע שעבר. בשבוע שעבר התחלקו פה הטלפונים של המאזינים, שנפרסם אותם יותר מאוחר, לשתי חלקים. היה פה אחד הרבנים, הרב פולק, יהודי יקר, שסיפר סיפור מרגש מאוד. אני לא יודע אם אתם שמעתם את הסיפור הזה. הוא מספר שבמוצאי שבת מתקשר אליו בעל האולם ואומר לו, אתה יודע, הרב פולק, שהחתונה של הבת שלך שאמורה להיות מחר בערב בטלה. אז אני מאוד מצטער, אבל תמצא לך סידור אחר. הוא מספר שכשהוא סיפר את זה לבת שלו ולאשתו ולבני הבית, הוא אומר שהבת שלו נכנסה לחדר קלה בערב חתונתה במוצאי שבת, יום לפני החתונה. הבת פרצה בבכי, וכמובן כל החלומות שלה, הכל נגוז באותו רגע. והוא כאדם, איש חינוך מאוד מיוחד, נכנס אליה לחדר וניתב את כל הבכי, את כל הצער, ואמר לה, בוא נתפלל עכשיו על כמה חולים, על כמה חולי קורונה שנוטים למות, כי בדמעות האמיתיות שלך, הקדוש ברוך הוא ודאי ירפא אותם. וכך הוא מספר שהוא הצליח להרגיע את הבת שלו. הוא אומר שמיד כל השכנים התארגנו לתוך העניין הזה, והוא אומר שהייתה חתונה מדהימה. הוא אומר לו, הייתה חתונה שמחה כזאת מכל הילדים שהוא חיתן. זה היה מאזין אחד. הייתה גם מאזינה אחת שהיא דיברה על כך שהיא בת עשירים. יש לה הורים ולבעלה, כאילו לחתן שלה יש הורים מאוד עשירים בארצות הברית, ואילו הם עושים חתונה משפחתית מצומצמת למרות היכולות שיש להם, ואת כל הכסף של החתונה הם הולכים לתרום לארגוני חסד שעוסקים בנושא של בריאות הנפש. בהמשך היו גם כמה חתנים, ואותם חתנים דיברו על כך ש איך אפשר להשבית שמחת חתן וכלה. הם טענו שלא ה-15-20 אלף שקל האלה יפתרו את הבעיה. ואז הם הטילו פצצה. הבעיה היא בעיית הדיור. תפסיקו לבלבל את השכל כלשונם עם נושא החתונות. החתונות, נו, מה תחסוך? 15 אלף שקל? זה יעשה אותך עשיר? ממש לא. אז אם אנחנו רוצים לעסוק בנושאים האלה, ואני מבקש לפתוח את הדיון הזה איתך, הרב בן ציון רקוב. בשבוע שעבר אנחנו שוחחנו, ואתה הבאת איזשהו מחקר שאתה ערכת, או יותר נכון שאלון שאתם הפצתם, והבנתי שהיו למעלה מ-6,000 תגובות בשבוע שעבר. בוא ספר לנו מה קרה משבוע שעבר ועד השבוע.
ערב טוב לכולם. אני חבר באיגוד הקופות בארץ ישראל. זה איגוד שמאגד בתוכו את כל קופות הצדקה בארץ. כיוון שאני מנהל את הקופה באלעד, את אחת הקופות באלעד, אז אני חבר באיגוד הקופות. והצפנו את הנושא הזה עם תחילת החתונות של הקורונה, כשהחתונות עוד היו שמחות. כי אנחנו גם שבוע שעבר דיברנו שהיו חתונות שהיו שמחות מאוד, והיו חתונות שאחר כך כבר הפכו להיות חתונות פחות שמחות, אפילו חתונות טרגדיה, שהמשטרה רדפה אחריהם וכבר לא היו אנשים והיו במרכסות, אבל החתונות הראשונות, השמחות של המאה ומאה, 200 איש, ואלו היו חתונות נורא שמחות, והתחלנו לדבר על זה כבר לפני שנה. איגוד הקופות ניסה להביא איזשהו יוזמה בכנס השנתי שלנו, וזה לא כל כך אמרי, בשונה ממגזרים חסידים ששם ניסו וקצת יותר הצליחו.
שם אני חושב הצליחו מאוד. תראה, יש את התקנות של גור, ויש בקרלין, ויש בצנז, יש הרבה מאוד מקומות שהחסידים הצליחו, במקומות שאנחנו הליטאים פחות הצלחנו.
אני לא יודע לגבי המאוד. הצליחו זה נושא אינדיבידואלי.
אתה אומר שגם הצלחה צריך להגדיר מה.
אמנם אנחנו פה בלי הנציג החסידי, אבל הנציגים החסידים מתכנסים ממש ברגע זה בירושלים, לכנס בנושא, בדיוק בנושא עליו אנחנו דנים, שזה התקנות או איזשהו מיזם, איך מרימים ומבילים את זה בתוך הקבוצות החסידיות, ששם יותר קל להביא פילנטרופיה ולהביא את האחידות של הציבור ולגרום לעדר, נקרא לזה תופעת העדר, כי תכף אנחנו נדבר על העדר. אבל שם יותר קל להוביל איזשהו מהלך. חתונות הקורונה בעצם נתן לנו איזשהו ברקס, ולחשוב על הדברים כפי שראינו בחודשיים האחרונים. בנינו שאלון, שאלון שהוא שאלון מחקרי. איגוד הקופות הפיץ אותו לפני שבוע. תוך יום היה לנו 4,000 תגובות, שכל התגובות הן אנונימיות אבל מלאות. מהשאלה הראשונה עד השאלה האחרונה, זה היה שאלון ארוך, מקצועי, שניתן לנתח אותו, עובדים לנתח אותו, את רוב הממצאים אנחנו יודעים. מאז ועד היום אנחנו אוחזים ב-7,000 תגובות, כאשר חלק מהחסידויות ביקשו שאלון נפרד. הם ביקשו לדעת את הנתונים אצלהם בתוך החסידות.
אוקיי.
והם גם כן קיבלו כמה מאות שאלונים של החסידויות הפנימיות. אני מזכיר, זה היה שאלון שהופץ בגוגל דוקס, פחות בפרינט, לא כל כך לא היו בתי כנסת. אם היו בתי כנסת, היינו מפיצים את זה גם שאלון בבתי כנסת.
אנחנו נפצנו את זה. עוד מעט יפתחו את בתי הכנסת ונוכל להפיץ את זה בעזרת השם.
אנחנו כבר יש לנו מדגם שהוא מדגם מייצג לחלוטין. 7,000 תגובות זה מדגם שבכל סקר הוא זה, והנתונים הם
הרב רקוב, בוא תן לנו את השורה התחתונה בנתון, אנשים בעד או נגד חתונה מצומצמת?
בעד. במילה. 84% בעד.
אוקיי, מצוין. 84 אחוז בעד. אני רוצה לשאול אותך, הרב חורי, המדגם שהוא, הסקר שהם עשו, אתם גם עשיתם סקר כזה? לך יש נתונים על הציבור הספרדי, שהציבור הספרדי, אני מבין, גם מתחלק ליותר מחלק אחד. ואני רוצה לשאול אותך, האם לכם יש נתונים, האם הציבור הספרדי, בעניין החתונות, אני מדבר על עניין החתונות, כי עניין הדיור נדבר בהמשך, האם הוא בעד המשך החתונות המצומצמות והשמחות, או שמה, שם התרבות היא שונה ורוצים משהו אחר?
אם לפלח את זה, זה מתחלק בין הורים לבין חתן וכלה.
אופה, הוא הטיל פצצה ששבוע שעבר דיברנו עליה. אני אמרתי לו שאם הוא היה עושה את הסקר בקרב הבחורי ישיבות, ולא בקרב ההורים, אז ה-84 היה לצד השני.
אז יש לנו, בשאלון שלנו יש שאלה, מי הוא אותו בן אדם?
מה זה מי הוא? מי ענה על הסקר?
מי ענה על הסקר? יש לנו גיל, יש לנו השתייכות לאירוע.
אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה.
ויש לנו גם חלוקה לליטאים, חסידים, ספרדים, ואחר.
ואחר?
אחר זה מישהו שלא רוצה להזדהות.
כן,
מישהו שלא רוצה להזדהות.
אז מה אתה אומר, שאיך אתה רואה בציבור הספרדי את נושא החתונות, ששוב, אני אומר, כיוון שמדובר בעניין תרבותי, אין פה עניין של אשכנזים ספרדים, כמו, האם באמת אותו אדם ספרדי שעושה חתונה גדולה, עם מנות יקרות, הוא בהכרח יכול לעמוד בה?
קודם כל, כמו שכל הציבור החרדי הוא לא הומוגני, לא כולו אחיד, הציבור הספרדי עוד יותר הטרוגני, מורכב מהרבה תתי קהילות. זאת אומרת, אם הליטאים נמצאים על פחות או יותר שטנץ אחיד, שגדלו באותם מוסדות, באותם חיידרים. המוסדות הליטאים הרבה יותר נמצאים בשטנץ אחיד. הציבור הספרדי נמצא בעוד הרבה, הרבה גוונים שונים. יש ציבור הבני תורה, מסתפקים במועד ולא מחפשים שום דבר. מעבר לזה, בסקאלה הקיצונית שלהם, יש יותר אנשים, הרבה יותר אנשי מס, ואנשים שאוהבים יותר חברה, ואוהבים יותר שנמצאים איתם ובאים אצלם. אז אצלם, מטבע הדברים, הם כן ירצו את השמחות הגדולות וההמוניות, שכמה שיותר גדולי תורה יבואו אליהם, וכמה שיותר אנשים מוכרים ומפורסמים יגיעו וישמחו איתם. אז יש פה סקאלה רחבה. מה שמתאים לציבור הזה, לא בהכרח מתאים לציבור הזה. ואנחנו צריכים למצוא איזה פתרון, איזה מקום שמאגד בתוכו את הפתרון לכל הקהלים ביחד.
אתה חושב שזה ניתן? אתה חושב שניתן לקחת את הפתרון של איגוד קופות הצדקה ולהכיל אותו על הציבור שאתה מוביל אותו?
לחלוטין. אני לא רואה הרבה הבדלים משמעותיים בין ציבור ליטאי לציבור ספרדי או בין ציבור חסידי. בבסיס כולם מגיעים מאותו כיס. כולם מתפרנסים, אף אחד לא לוקח את המנות ממקום חינמי, כולם משלמים עליהם, לכולם זה כואב שמשלמים על מנות מיותרות, וכולם מחפשים פתרון. אבל אתה הגדרת את זה נכון מקודם, שזה מגיע מהבדלי תרבות, הבדלי מנטליות. אם למשפחה ליטאית ממוצעת או חסידית ממוצעת, אז האורחים באים מגוון אחיד, במשפחה ספרדית יש גם את הדודה שמגיעה מהפולה ואת הדוד שמגיעה מבאר שבע, והם רגילים לסגנון אחר ולמנטלית אחרת. הם רגילים למנה הרבה יותר עשירה והרבה יותר מחובה.
אבל יבוא מי שיגיד לך שאצל הציבור הספרדי הם באים, הם שמים צ'ק, הם משלמים על המנה שלהם.
ואחר כך?
מה זאת ואחר כך?
אתה לא מחזיר את המעטפה אחר כך? זאת אומרת, זה לא על חזור.
לא, אז אתה עכשיו מציג בעיה נוספת. אתה אומר שבחתונות, כשהלכת לחתונה והבאת צ'ק, אתה צריך גם להביא את הצ'ק שתלך לחתונה של מישהו אחר.
ממש כך, לשמור את זה בצד. יש כאלה חברים מספרים באירוניה שהם לא פותחים את המעטפות. הם שוברים, זה הגיע עכשיו משימון, עוד שנתיים יש לו בר מצווה, אני אתן לו, כן.
מחזיר לו את שימון.
זה גלגל שלעולם לא נגמר, ואתה לא יכול להיות שמחה אחר כך, כי אתה אומר, רגע, אין לי עליי מזומנים, איך אני אלך?
אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך איתך אחר כך בשביל להבין את מהות הפתרון, ואם יש לנו פתרון. ואני רוצה לפנות אליך, הרב רבינסקי.
כן, ערב טוב לכולם.
ערב טוב. אתה עוסק הרבה בנושא הדיור, וכפי שאמרו אותם חתנים, תשמע, הנושא של החתונה הוא נושא של בסדר, עוד 20,000 שקל, נו, אתה יודע. אבל כשבן אדם הולך לחתן בת, ואני רוצה להשתמש במשפט שאותי מזעזע, ואומרים, אם אתה רוצה בחור ששווה משהו, אפס. אז זה עולה לך 500,000 שקל, אבל אם אתה רוצה בחור שהוא ממש, ממש, ממש מסמיד, אתה יודע, הנרטומית של בסמדרש, אז הוא צריך לקבל דירה אחת בשביל לחיות בה, ועוד דירה בשביל להתפרנס, אה?
נגיד, לא כולם, ככה.
אז איך אנחנו באמת מתייחסים לנושא הדיור, כשמדובר על ממש, על ריחיים, על הצוואר של ההורים? אתה בטח שמעת במונולוג, איך תיאר את זה, אבא, שעוד לי זה שבר את הלב, שבר לי את הלב.
טוב, הנושא הוא מאוד מאוד מורכב, ויש פה בעיה שהציבור כל כולו סובל ממנה. הציבור כל כולו סובל ממנה, כי תיקח, תשאיר בחוץ 10% גבירים שמסוגלים לתת 700,000 שקל כפול 5, כפול 6, אבל אנשים,
אדם מן היישוב.
אדם מן היישוב. אני לא מדבר על אברכים שממש אין להם.
הם לא גורמים את החודש אותם.
שלא גורמים את החודש ממש. אני גם מדבר על אנשים שהממוצע, רבס בחדורים, סויפרים, מתווכים, כל מיני אנשים.
אתה משהו שהם כבר כן עובדים.
כמה הם עובדים. אז יש משפחות גדולות ויפות, אבל איכשהו נגיד שאולי הם גורמים את החודש. אבל אם אתה מדבר איתי על 500,000 שקל, בוא נגיד משפחה, 10 ילדים, 5 בנים, 5 בנות, זה מוצא משהו כזה. אז החתונה, אנחנו מדברים פה היום על זה, ערב, מדברים גם על חתונות בין היתר, נוריד קצת, נעלה קצת, חתונה וכל הסובב, אירוסין, שבת, שבע ברוך, וכו' וכו', ביגוד לכולם, אתה מתקרב ל-100,000 שקל, זה דבר ראשון. 10 ילדים, הוא צריך להיפרד ממיליון שקל לפני הדירה.
מיליון? לא, רגע, לא הבאתי, מיליון שקל על חתונת כל הילדים.
כן, כן, כן.
בסדר, לא, אני חשבתי על ילד אחד, מיליון שקל, אני
כמה יש לו, כמה הוא צריך להפריש בימי חייו בשביל לחתן את ילדיו.
אוקיי.
יפה. עכשיו אתה רוצה על הבנות לתת 500,000 שקל
לקבל ברור. אתה לא רוצה, אתה צריך.
אתה לא רוצה.
אתה לא תיתן, זה לא יש של רצון.
אתה מאוד לא תרצה. אתה חייב. אתה אנוס לתת.
כן, אנוס על פי הדיבור.
500,000 שקל לבנות, 100,000 שקל נגיד לבנים, 100,000 שקל, כן. אז אתה מדבר איתי על סכום של עוד 3,000,000 שקל מלבד החתונות. אדם ברחוב אין לו 4,000,000 שקלים. אין כזה דבר. אלא אם כן יש לו איזה ירושה או בן יוחד ואבא שלו מחוץ לארץ או ריש לו איזה משהו, אבל אדם נורמלי אין לו את הסכומים האלו.
ברור.
ואנחנו באים לציבור ואנחנו אומרים להם, תראו, תראו מה קורה לכם. אתם יכולים לפתור את זה ב... רבע מהסכום הזה. בחתונות ניתן לרב רקוב לטפל, שהוריד את זה לחצי, לרבע.
כן.
אני מדבר על הדיור. אתה יכול לגמור את זה שכל צד ישים 70,000 שקל, 150,000 שקל, והזוג לוקח משכנתה של עוד 400,000 שקל ומשהו, יוצא לו מקסימום 2,000 שקל בחודש. למחרת החופה הוא כבר נכנס לדירה שלו, מהחתונה נוצא לדירה שלו, אם היא תהיה בקרמל או שתהיה באפולו או שתהיה בצפת, לא משנה איפה, והסיפור הזה מאחורינו עם 70,000 שקל במקום ממוצע בין בנים לבנות, כן? במקום ממוצע של משהו כמו 300,000 שקל בין בנים לבנות. ולצערנו הציבור עוד לא הבשיל בשביל לקבל את זה. חלק כן, יש קהילות יפות בכל המקומות, ש 15 נקודות שאני יכול להגיד לך אותם עכשיו, אבל בגדול הציבור ברובו עוד לא יפנים את זה. הציבור מאוד מאוד עדרי, בגלל שהחבר הלך ואני שווה 500, אני שווה 600 וכל מיני כאלה מושגים, ואני חייב לגור במרכז וכל מיני סיסמאות כאלו.
אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא בנקודה הזאת, לשאול אתכם, ככה כל אחד בתורו ייתן את התשובה שלו. והשאלה היא קשה, השאלה היא קשה, זו שאלה קשה. האם יש פה עניין של ההורים רוצים א' וחתנים וקלות רוצים ב', ואנחנו נמצאים בדור שלצערנו ההורים צריכים, אין לי את המילה בדיוק, אבל אמרנו נוס על פי הדיבור,
כן.
ללכת אחרי רצונות הילדים, כאילו שם זה עומד.
בוא נגיד ככה, בוא נצייר מצב שצריכנו ליצור שהצד של הבחור והצד של החתן והצד של הקלה נותנים אותו דבר. הרי ברור שהאינטרס המשותף של שני המחותנים יהיה להוזיל את העלויות כמה שיותר, כן? יש לו חתונה נחמדה. אז אף אחד מהם לא יגיד, לא, אני רוצה דווקא לתת 500. יגידו, כמו אצל, יש לי שכנים חסידי גור. אומר, אני אמרתי כאן, $20,000, אתה $20,000, יהיה יותר, נוסיף, מה זה לטוב, מרים כוסית וזהו זה. ודאי שאם לא
יהיה... אבל תכנס הילדים צריכים לגור באיזשהו מקום. הילדים לא יכולים לגור כמו רחל ועקיבא באוהל.
יפה מאוד. אז אם אנחנו מגיעים, אמרתי $20,000, אתה מגיע, יש נזדים ל-$40,000, אתה הגעת ל-$150,000, $150,000 בסיס של 25%, עוד 75% משכנתה אתה לוקח מהבנק, הגעת ל-$600,000, מחר הבוקר, אתה פותח למחרת החתונה בישיבת רינה של תורה, בקרמיאל, תפילת שחרית, או באפולה, או בצפת, או בקריית מלאכי.
אז אתה נתן לי תוכנית דיור נפלאה, אבל אתה לא עונה לי על השאלה, אבל אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות, ומיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
כולנו מתגעגעים לחופים ומקווים לחזור אליהם ממש בקרוב. אבל בינתיים, חשוב לדעת, בשל המאבק בקורונה, ובהתאם להנחיות האוסרות התקהלות, עונת הרחצה טרם נפתחה, ואין שירותי הצלה בחופים.
עד פתיחת העונה, כל החופים מצפון ועד דרום סגורים, והכניסה לים אסורה ומסוכנת.
זכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין בחוף מציל. מגיש משרד הפנים. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. עצמאים. הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
אתה נוסע עם ילדים, יש לך רישיון? בעיות משמעת, חוסר ביטחון, בעיות בלימודים? עוצרים אתכם יותר מדי שוטרים בחיים? ארגון אתגרים בחינוך מביא עליכם את הקורס המוקלט רישיון לחנך, מאת הרב אברהם ברזילאי. הכשרה הורית מרתקת מהמסד ועד התפחות. חייגו כעת והנפיקו לעצמכם רישיון לחנך, 077-405-2003. הקורס מוכר גם ללימודי תעודה. אתגרים בחינוך, עם העיניים לאתגר הבא.
שימו לב, חל איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים. אנו נמצאים בימי שרב קיצוני, וכל אש קטנה עלולה להציץ שריפה גדולה. נציב הכבאות וההצלה לישראל הוציא צו האוסר הדלקת אש ביערות, בשמורות טבע ובשטחים פתוחים. יחד נשמור על החיים והטבע. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב, וגם בקורונה, לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. מדי יום ילדי הבית החם מקבלים עד לביתם ארוחות מבושלות, חמות וטריות. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיב טעם מגדלור, 072-213-2777.
קמפוס שטראוס והמכללה האקדמית הדסה גאים להציג הדרך החרדית לתואר, מכינות קדם אקדמיות, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, קלינאות תקשורת, אופטומטריה, עבודה סוציאלית, מעבדה רפואית, ניהול ומשאבי אנוש, תארים יוקרתיים ומצוינות אקדמית לצד שמירה מוקפדת על כל הערכים. מקומות אחרונים למכינת 30 פלוס, חייגו עכשיו 026-222-2202, חייגו 026-222-2202.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא החתונות והדיור, כיצד ניתן להקל מעל ההורים היקרים שמחתנים את הילדים, ועדיין שהחתונות תהיינה חתונות שמחות ומאושרות. איתנו הרב אביאל חורי, שהוא מנהל, חבר במערכת עיתון הדרך, הרב צבי רבינסקי, מנהל רשת התתים בתורת הבית, ומראשי ועדת הדיור של איגוד קהילות דגל התורה, והרב בן ציון רקוב, יועץ בוועדת הדיור של איגוד הקהילות דגל התורה, מתכנן ערים ואחראי על איגוד קופות הצדקה בארץ ישראל. לפני שאנחנו יצאנו לפרסומות, אני העמדתי פה שאלה על השולחן, הנחתי את זה כאן לשמוע את תשובותיכם. האם ייתכן שבאמת יש לנו פה משהו שההורים המשוכנעים, המשלמים, שלהם זה עולה, יש להם רצון א', כמה שיותר לחסוך, לא ממקום של קמצנות חס וחלילה, כי באמת אין להם, ואילו הילדים שעדיין לא מכירים את החיים, לא יודעים מה זה כסף, לא יודעים מה זה עול, לא יודעים מה זה גמחים, לא יודעים מה זה לא לישון בלילה, רוצים רצון אחר. אז אתה, הרב רבינסקי, דיברת על הנושא של הדיור, אני מבקש מהרב חורי, תגיד לי, האם אתה, יש לך גם את התחושה הזאת שההורים רוצים משהו אחד כי זה יוצא מהכיס שלהם, ואילו הילדים שלא בדיוק מבינים עדיין בכסף, מבינים אחרת, ואם כן, אז מה עושים?
אני דווקא רואה את ההורה כאחד שנקרא בן רצון, לתת לילד שלו את הכי טוב. השאיפה של כל הורה, כל אבא, כל אמא רוצים לראות הילדים יושבים בדירה משלהם, בנחת רוח, והם מסתדרים בחיים. לבין אי היכולת, בין רצוי לבין מצוי. הם נקראים ההורים. מי שהכי לא נקרא והכי מרגיש בנוח עם הסיפור, זה מי שלא מבין בכסף. אלה הילדים, החתן, הקלה, לא מבינים את המשמעות.
עדיין צעירים.
והפוך, הם מרגישים שאם הם לא ישחטו, לא ישחטו לאיזה מילה קצת גסה,
לא, אבל
אם
לא.
הם לא יתבעו את ה-300-400 אלף שקל, אז הם פריירים או לוזרים או הרגשה אחרת.
יש לחץ חברתי כבד.
הלחץ הוא חברתי שנגמר אבות, והילד, הבחור חוזר לישיבה, והוא מספר מה הוא קיבל, הוא מספר מה הוא נתן. לעתים גם הבחור מספר דברים שלא היו ולא נבראו, רק בשביל לסבר את האוזן של החברים בחדר.
יש לזה איזה מילה, לא? לעניין של להראות, כאילו...
סוג של שופוני.
שופוני, שופוני. אז תגיד שופוני.
שופוני.
זאת אומרת, הוא כן. קיבל דירה, כאילו, 20 אלף שקל בשביל איזה משהו, והוא הולך ומתפאר בפני החברים שהוא קיבל ככה וככה.
כן.
ואז זה נהיה איזשהו סטנדרט.
של... נכון. אם כי אם כבר התחלנו מקודם לגבי הציבור הספרדי, אז בזה הוא נמצא בכמה דרגות מעל, הדרישה לדירות הרבה הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, לא תמצא כמעט בישיבה גם בחור שהוא אילוי אמיתי, שהוא שקוע לגמרי בתורה ויש לו את כל הרקורד לדרוש, הוא לא ידרוש 700 ולא 800 ולא סכומים שמקובל בישיבות ליטאיות. זה לא מצוי. בהרבה הרבה פחות, ובזה הסטנדרט הספרדי נמצא במקום הרבה יותר.
אז זה בנושא הדיור, אבל בנושא החתונות,
החתונות זה שם נכון.
נכון. אחר לגמרי, כי שם השופוני הוא
נכון.
הצורך להראות, אוקיי? כן. ואתה אומר שכיוון שיש את, איך אמרת, הדודה מהפולה, שרגילה כן. למשהו אחר.
ואדם אומר לעצמו, רגע, היא באה עכשיו מרחק שעה וחצי נסיעה. מה, אני אתן הדג ובורקס? כאילו זהו? זה הרגשה הפנימית. הדודה לא תגיד, כן? בני בנך, הדודה לא באה בשביל לאכול.
אוקיי.
היא תכין את הקציסות שלה בבית שלה,
היא תן לי יותר. הדודה. עם הדודה אין לי תשובה. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה. מישהו נתן לי דוגמה מאוד מאוד יפה. דופק אצלי שכן בדלת. שלום, אדון מונק, שלום. אני רוצה לצאת עם אשתי ללחם בשר במרינה בהרצליה. אנחנו הולכים לקחת שמנות של 220 שקל, לי ולרעייתי. 440 שקל. יש מצב שאתה נותן לנו את זה? אז אני שואל אותו, כאילו, למה שאני אתן לך לאכול ארוחת ערב עם אשתך? אתה רוצה לאכול ארוחת ערב עם אשתך, זה נחמד מאוד, אבל למה זה צריך ליפול עליי? והשאלה, האם באמת, ההוא שפגשת אותו בנופש לפני שנתיים, והוא היה שלושה חדרים לידך, ובבוקר...
הוא היה מאוד נחמד איתך,
דווקא. הוא היה מאוד נחמד.
כן.
השאלה, אם אני צריך להכיל אותו את ארוחת הערב הזאת?
וזו שאלת השאלות, מה פתאום? זו שאלת השאלות, מה פתאום? הקונספט שמוביל הרב רקוב, לדוגמה, שבחתונה לא אמורים להשתתף בסעודה בכל אופן, לא אמורים להשתתף יותר מ-100 איש, זה רעיון מבריק, כי... אמרת מקודם, אז מה תהיה חתונה שמחה פחות? החתונה לא תהיה שמחה פחות, כי יבואו לריקודים 100 ו-200 חברים ומכרים, כל מי שאתה רוצה. אבל לשבת על מנה של 150, 170, 200 שקל, זה לא יעלה על הדעת. אני לא רוצה להגיד את המספרים.
אתה צנוע. לא הייתי עולה במספרים, כי יושבים עכשיו בבית אנשים ואומרים שהם חיתנו ב-40 שקל.
אז הם מרגישים,
אז הם מרגישים שהם כאילו בלבל הנכון.
אבל הקונספט שאתה מוביל, אני רואה פה את ה...
לא, 40 שקל אין, רגע, בוא. 40 שקל אין.
42.
יהיו כאלו שהתווכחו וכבר התווכחו. אנחנו ישבנו הרבה על המספרים בדקדוק של השקל והשלוש שקל, ואנחנו יודעים מספרים.
רגע, אנחנו נגיע למספרים, אני רוצה להגיד לך, ולרב חורי, אני כבר אתן לך להמשיך, שאני חיתנתי את הבן הקודם שלי, באולם שמישהו שאל אותי אם זה לא בושה שהרב מונק מחתן באולם כזה. עלה לנו 46 שקל מנה. והזמנו רק 300 מנות. אז אמרתי לו, תראה, יכול להיות שזה בושה, אבל אני איש ציבור. אם אני אמות מהתקף לב כי חיתנתי ילדים, הציבור יפסיד הרבה. אז עדיף לי לחתן את הילד במחסן, כמו שהוא קרא, ואת הבן השני שלנו, בעזרת השם, אנחנו מחתנים בעוד 3 שבועות, באיזשהו פארק. עם רשימות מאוד מדויקות של...
שאתם לא יכולים לעבור.
לא, אתם... אני שמח שהוא לא מזמין אותי. אני מאוד שמח.
אנחנו כבר מדבר על הנושא הזה של ההזמנות, כן? דיברנו שבוע שעבר ונחזור על זה שוב. אבל בכל מקרה, מה הפתרון, לפני שניגש לרב רקוב ולמספרים הקטנים, תגידי במקרו, איך אתה, כסופר מאוד בעל משמעות בציבור הספרדי, כשליחם של ראשי ישיבות, שאני לא אגיד את שמם, אבל אני יודע את שמם, איך אתה היום בא לבחור טוב, שרוצה לעשות חתונה, והוא רגיל שהאחים שלו והאחיות שלו בחתונות הקודמות או החברים שלו עשו חתונה ככה ברוחב לב, נקרא לזה, איך אתה משכנע אותו לעשות חתונה מצומצמת? מה אתה אומר לו? איזה טיעון ייפול על אוזניו?
שאלה מאוד נכונה. וכשראשי ישיבות ביקשו ממני לדחוף ולהציף את הנושא, אני קצת טעיתי, כאילו, זה ראשי ישיבות שיש להם אמירה מאוד חזקה לתלמידים. ואם אותו ראש ישיבה יבוא ויגיד בישיבה, בחורים יקרים מכאן ואלה חתונות, אתה עושה סעודה עד 100-120 סועדים, הבחורים יעשו את זה. יעשו את זה. כמו שהוא דרש, לא מתחתנים באולם X ולא עושים תזמורת מעל 7,000 או כל מיני תקנות שכן היו, התלמידים קיבלו את זה בהבנה ובאהבה.
אז איפה הבעיה?
אז אני שואל אותם, איפה הבעיה? אז מה אתם צריכים אותי, הרב? קומו ותעשו מעשה. ואני שמעתי את זה, כל מה שנדחפתי לסיפור זה היה לפחות משלושה ראשי ישיבות שנדננו ללא הרף, וכשהתחילה הקורונה אז הם דחפו בכל הכוח. וכשאני שאלתי למה, אז אתם לא יוצאים בהקריאה מסודרת בנושא הזה. והם אומרים, אי אפשר לבשל ציבור, להנחית עליו לפני שהוא מבושל כל צורכו. הציבור צריך להיות מוכן לזה נפשית, רגשית, הוא מבין את העניין היטב. אתה שואל אותי איך מביאים לבחור את ההרגשה, את התובנה, ידידי היקר, זה לא טוב מה שאתה עושה כעת? אתה מפסיד פה, בכל אופן בציבור שלנו זה 50,000 שקל בחתונות, 50,000-60,000 שקל, זה המספר רק על האוכל לבד, לא כולל עיצובים של סמלת קלה וכיסא קלה וכל הירקות מסביב, על הסעודה לבד אתה מפסיד 50,000. אתה מדבר איתו במושגים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומצד שני הוא קולט, זה לא כזה נורא, החתונות המצומצמות הן הרבה יותר שמחות מאשר חתונות המוניות, שאתה לא מכיר מי דוחף לך יד ומי נותן לך חיבוק מזיע, אתה יותר שמח בהרבה יותר עם הגיסים והחברים והמשפחה הקרובה אליך, אז זה מתבשל באוזן, בחורים רוצים את זה. וזו המטרה, שהם ירצו את זה.
ויש לכם תוכנית סדורה, יש משנה סדורה. עכשיו צופה בך אבא, משפחה, שרוצים לעשות חתונה מהסוג שאתה אומר. חתונה שבאמת לא ייפול ממנה, לא תיפול ממנה השמחה. והם מוכנים לוותר אפילו, אתה יודע מה, על השבוע, שבועיים של החבר'ה שיגידו, תשמע, מה קרה להוא... הדיבורים והמה יאמרו. יש לך משנה סדורה, הוא מתקשר אליך אחרי השידור, מה אתה עונה לו? יש לך משנה סדורה?
לפני המשנה הסדורה, כשאתה חיתנת באותו אולם של 46 שקל, אתה הרגשת שאנשים מדברים עליך מאחורי הגב, מי יודע אם...
קודם כל כן. אבל
הרגשת את זה?
קודם כל הרגשתי, ואני אגיד לך משהו. אני נמצא במקום אחר במעמד הציבורי שלי. לא מעניין אותי מה יגידו עליי. אני יכול להגיד לך שבאחד התוכניות שאני פה דיברתי על נושא של ישיבות, אז אחד המאזינים סנט בי ואמר לי, אתה שולח את הבן שלך מאלעד לרחסים לישיבה קטנה, וכי מאלעד עד רחסים אין שום ישיבה קטנה שהיית צריך לשלוח אותו? אתה יודע איפה זה? זה לא דגדג לי אפילו. כי אני עושה מה שטוב לי. יפה, אני עושה מה שטוב לילדים שלי. יפה. עכשיו, השאלה שלי, האם אותו בחור, צעיר לימים, מסוגל להבין את התובנות שאתה מדבר עליהן?
אני חושב שכן. אני חושב שכן, א', כי כמה שאני מרגיש היום, הבחורים של היום הם יותר, יותר מקורקעים, יותר מבינים, יותר ברי שיח, שאתה יכול לנהל איתם את הדיאלוג, שהם יבינו איתך מה אתה מדבר, ומה הם נדרשים, הם כן ברי הכי להבין, אבל אין 100%. כמובן שיהיה 20%, 30%, את המספרים נשאיר לרב בן ציון רקוב, שיגיד כמה זה לא יקבלו את הדברים באוזן. אבל בהחלט אחוזים גדולים מאוד יבינו. וגם בכל המאבק הגדול הזה, תמיד אני אומר, אין פה תוצאות של משחור ללבן.
לא, ברור שלא.
אבל כמה שיותר אתה דוחף, כל פעם שאתה דוחף עוד דחיפה, חסכת לעוד כמה משפחות במצטבר עוד כמה מיליוני שקלים.
אז איך אתה עושה את העניין הזה? מחר נגמרה הקורונה, פותחים את האולמות, מרשים לעשות התקהלות של 400 איש בתוך אולם סגור. איך אתה מונע שלא יחזור המנהג המגונה הזה של להאכיל את השכן שרוצה לאכול בפפגאי או ב-450 שקל, כי הוא החליט שהוא רוצה את זה, ואתה מאפשר לו את זה?
יש בשלוש דרכים, שלוש שלבים יותר נכון. קטונתי להגיד שאני אמנע או לא אמנע. אני משתדל להיות כשליח ציבור, לסייע ולעזור לרבים. אבל יש פה שלוש שלבים שחייבים לעבור אותם ומוכרחים לעבור אותם. דבר ראשון, הטמעת התובנה. שכל אחד יבין כמה זה אבסורד, כמו שאמרת מקודם, שנחלק לאיזה מסעדה, לחבר ואשתו, לתת להם 400 שקל שהלכו לאכול.
ואיך אתה עושה את התובנה הזאת? אני רוצה להיות מאוד מדויק איתך. איך אתה עושה?
בהצפת החומר.
איך? עיתונים?
לדוגמה, בעיתון. כתבות עיתון? כדוגמה, שיחות בישיבות, ממשגיחים וראשי ישיבות, וקריאות שבמנהיגי הדור. זה דבר שהכל בא ביחד. כשזה נהיה שיח ציבורי ביחד, תראה, התחלנו בעיתון הדרך, באותו שבוע אחרינו גם כן ביתד נאמן, אחר כך גם במבשר, משפחה בשבוע האחרון, אני מניח שעוד כלי תקשורת.
אני לא קורא עיתונים בכלל, אבל אני רוצה להגיד לך שביתד נאמן, במשך, אני חושב, כ3 חודשים, כתבת בשם רש גיל. סליחה, רש גיל, הציף את הנושא הזה עם כל מיני כתבות מדהימות של ארוכה דרך לחתונה, וכל מיני כאלה דברים. אבל עכשיו...
בסביב הקורונה זה היה?
זה לא סביב הקורונה, זה היה הרבה קודם. זה היה כבר שנה קודם שניסו...
לא, בעבר הרבה ניסו, כן. גם במשפחה היה כל הזמן
נתן לך רוב. אז אתה מאמין שעכשיו אתם מקים בעיתון...
ואיפה הגענו לשלב השני? שבן אדם מרגיש, לא, אני לא מפסיד כלום בשמחה מזה שיש מעט יותר סועדים. אני לא מפסיד מזה שאין פה 400 סועדים אלא 100 סועדים, כי השמחה נשמרת.
איך אתה יכול לתת לבן אדם להרגיש את זה? אם הוא לא ניסה, הוא לא יכול לפסס את האירוע של עצמו.
לכן עכשיו אנחנו מרגישים את זה. על עצמו הוא לא ניסה, בחתונות של החברים הוא מרגיש את זה. הרב עזרא ניסן, ראש ישיבה ברינת התורה, הוא סיפר לי, 10 חתונות עשיתי בתקופת הקורונה. מתחילת הקורונה...
סדר קידושין.
סדר קידושין, כן. בכל הזמנים האלה, מעולם לא ראיתי חתונות כאלה שמחות. הוא 60 שנה מנהל, נמצא בחורים בישיבות גדולות, 60 שנה לא ראיתי כאלה חתונות שמחות. זה עד השלב השני. והשלב השלישי זה כבר תקנות ממוקדות של מנהיגי הציבור. שיש תקנות מוגדרות וממוקדות, מה אפשר, מה אי אפשר. לא אמרתי שאנחנו כמו סאטמר מוקרלין, שאצלם יותר קהילתי מוגדר ומסודר, אבל בהחלט אפשר לבנות דרכים מסודרות, להטמיע את זה לציבור בשלבים, כמו שאמרתי מקודם.
טוב, אז הרב חורי, אני שומע שאתה מאמין בשלושת הצעדים, שלושת השלבים שלך, שהראשון בהם זה הטמעה, כתבות עיתון, לדבר בתוכנית כמו שלנו על הדברים. הדבר השני שאתה אומר שאפשר להטמיע, שהבן אדם לא ירגיש שאם אין לו 400 אנשים, אז הוא ממש החתונה שלו לא שווה, אלא שהשמחה יכולה להיות שלמה גם כך. והנושא האחרון הוא נושא...
מנהיגי הציבור.
מנהיגי הציבור והתקנות. אנחנו, צופים יקרים, יוצאים למקבץ פרסומות חדשות ומנהיגי, ומיד מיד שווים לפאנל המיוחד הזה בנושא של חתונות שמחות ומצומצמות.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק. הוא חי תמיד איתי.